אני מנצל את ההזדמנות כדי להגיד חודש טוב ומבורך וזמן קיץ בריא וטוב, ואנחנו רוצים היום להתבונן מה שהזמן ייתן לנו על הימים המופלאים שאנחנו נמצאים בהם. הכותרת של השיעור, מעצמאות לעצמיות. אשתדל לחלק את השיעור לשלושה חלקים, אז אני מפרט לפניכם את שלושת החלקים. בחלק הראשון של השיעור אנחנו נעסוק בשאלה, האם יש מצווה בזמן הזה לגור בארץ ישראל? על החלק הראשון לא יהיה לכם דפי מקורות, אני אזכיר את הכל בעל פה. החלק השני של השיעור, מה החידוש של יום עצמאות? ואנחנו נחדד את השאלה ואנחנו נשאל האם יום עצמאות הוא יום קדוש. מה המיוחד של יום עצמאות והאם יש קדושה באותו היום. והשאלה השלישית, אני מקווה שנגיע אליה, והיום, אחרי 70 שנה, איפה אנחנו נמצאים בתוך תהליך הגאולה? ומה המשימה העיקרית שמחכה לנו? הרי ייבוש הביצות, ברוך השם, והקמתה של המדינה, ברוך השם, תודה לאל. ומבחינה כלכלית היא משגשגת ופורחת. אז מה החלק שלנו בתוך התהליך? אז בואו נתחיל ברשותכם. אני חוזר על השאלה הראשונה שהצבנו, האם יש מצווה לגור היום בארץ ישראל? מקור ראשון, רמב"ם. הרמב"ם נמצא בהלכות מלכים. אני חוזר על מה שאמרתי לפני שנייה, על החלק הראשון אני אצטט את המקורות בעל פה, דפי המקורות שקיבלתם זה בשביל החלק השני והשלישי. אומר הרמב"ם בהלכות מלכים, לעולם יגור אדם בארץ ישראל. ניסוח פסקני. זו גמרא במסכת כתובות, והרמב"ם פוסק אותה להלכה. לעולם יגור אדם בארץ ישראל. אפילו בעיר שרובה עקום. כלומר, אפילו שהעיר מיוחלסת על ידי עובדי עבודה זרה. לא סתם גויים, אלא עובדי עבודה זרה. ולא יגור בחוץ לארץ. אפילו בעיר שרובה ישראל. אז מדברי הרמב״ם משתמע באופן מאוד פשוט וברור, שאכן יש מצווה לגור בארץ ישראל בזמן הזה. נגיד את זה בצורה ציורית, תגיד הרב מיכאל, ג'נין או ברוקלין? ברור ג'נין. אין לנו מה לעשות בברוקלין. וג'נין זה חלק בלתי נפרד של ארץ ישראל. מקור נוסף. אישה רוצה לעלות לארץ ישראל, ובעלה מתנגד. האם הבעל יכול למנוע מאשתו לעלות לארץ? תשובה, אומר השולחן ערוך, זה נפסק בשולחן ערוך אבן העזר. לא, כי יש מצווה בזמן הזה לגור בארץ ישראל, ולכן אם הבעל לא מסכים, יש לו שתי אופציות, או שהוא בא איתה או שהוא מתגרש ומשלם כתובה. מה עם ילד והורים? הם יצטרכו ביחד להחליט, אבל הוא לא יכול למנוע ממנה לעלות לארץ ישראל. קושיה על דברי השולחן ערוך, כדי להבין יותר טוב את דברי השולחן ערוך. לכאורה הדין הזה הוא מאוד תמוה, כי בעצם מה אומרת ההלכה? צריך לפרק את התא המשפחתי כדי לעלות לארץ ישראל. אבל אותנו תמיד לימדו שמשפחה זה הכי חשוב, ולא מפרקים משפחה. אז איך יכול להיות שמצוות יישוב ארץ ישראל היא כל כך חשובה, שבשבילה ולמענה אומרים החכמים תפרק את התא המשפחתי? תשובה, כדי לענות על זה אנחנו נספר סיפור. מהסיפור אנחנו נלמד עיקרון, והעיקרון יעזור לנו כדי לתרץ את הקושיה. בשנות ה-60 למדינת ישראל, לא, לשנות ה-60 למניינם, סליחה, בשנות ה-60 למניינם, היה בירושלים תלמיד חכם מופלג, הרב צבי פסר פרנק. הרב צבי פסר פרנק היה רבה של ירושלים, ויהודים ממרוקו שאלו אותו. בשנות ה-60 היהודים שהיו גרים בארצות ערב נאלצו לעזוב ולברוח, אז הם באו לרב והם שאלו אותו: אדוני הרב, אנחנו לא יודעים מה לעשות, יש לנו 4 אפשרויות ואנחנו מתלבטים: ארצות הברית, קנדה, צרפת ואולי ארץ ישראל, אז מה עלינו לבחור? וחוץ מזה הם שאלו את הרב: ואם אנחנו מחליטים לבוא לארץ ישראל, סוגריים, אנחנו בשנות ה-60 למניינם, האם אתה כבוד הרב יכול להבטיח לנו שהילדים שלנו יישארו דתיים? ענה הרב: אם אתם באים לארץ ישראל, הילדים שלכם יהיו ודאי יהודים, אבל אתם צודקים, אני לא יכול להבטיח לכם שהם יישארו דתיים, אבל הם יהיו ודאי יהודים. אם אתם בוחרים לעלות לארץ, הנכדים שלכם, רוב הסיכויים שהם יחזרו בתשובה. אם אתם לעומת זאת מחליטים ארצות הברית, צרפת וקנדה, אני לא יודע אם הילדים שלכם יישארו יהודים. אם אתם בוחרים ללכת לגולה, הנכדים שלכם, רוב הסיכויים שהם יהיו גויים. אז מה זה עוזר לנו כדי לענות על הקושיה? תשובה: מי שעולה לארץ ישראל הוא תמיד אוכל קש. כן, זה נכון, זו מצווה קשה לעלות לארץ ישראל, זאת הייתה מצווה קשה, היא נשארת מצווה קשה. בלשון של החכמים לא אומרים מצווה קשה, אלא אומרים ארץ ישראל נקנית באיסורים, אבל זה אותו דבר. אבל כשאתה מגיע לארץ ישראל, אתה בעצם מציל את כל הדורות הבאים. לעומת זאת, כשאתה נשאר בגולה, יש לך אולי לפעמים רווח צדדי, עכשווי, אבל לאורך זמן אתה מפסיד ועם ישראל מפסיד. אז השאלה הייתה: למה בשביל מצוות יישוב ארץ ישראל מותר לפרק משפחה? תשובה: כי אנחנו משקיעים בעתיד ובנצח ולא בעכשיו, ועל ידי זה שאדם עולה לארץ ישראל הוא מציל את כל הדורות הבאים. סיכום זמני: השאלה שמעסיקה אותנו כרגע היא האם יש מצווה לעלות לארץ ישראל בזמן הזה. הבאנו מקור מהרמב״ם שאכן יש מצווה, הבאנו מקור מהשולחן ערוך שאכן יש מצווה. מקור שלישי, אני רואה שהם נכנסו עכשיו לחלק הראשון של השיעור, כל המקורות הם בעל פה, בשביל החלק השני והשלישי כדאי לקחת דפי מקורות, אז בנות תדאגו שזה יגיע גם לסוף. מקור שלישי: מצוות יישוב ארץ ישראל, אומר הרמב"ן, מתחלקת לשלושה חלקים: ישיבה, יישוב וכיבוש. אז אנחנו נסביר את שלושת החלקים. ישיבה, פירושו של דבר, כמו שהסברנו עד כה, יש מצווה על כל יחיד לגור בארץ ישראל. המצווה הזאת, או החלק הזה של המצווה, יכול להתקיים כל הזמן. יישוב, לא רק צריך לגור בארץ ישראל, אלא צריך להפריח את השממה. גם המצווה הזאת היא מוטלת ויכולה להתקיים על ידי היחיד. איך אומרים להפריח את השממה? שבות רחל, שבות רחל. למשל, דוגמה דמיונית, קוראים לי רוטשילד או מונטפיורי, אני חי בחוץ לארץ, אבל אני שולח כסף לארץ, כדי לפתח את היישוב שבארץ ישראל. האם אני מקיים מצוות יישוב הארץ? תשובה, כן, אבל חלקית. את החלק של הישיבה אני לא מקיים, אבל את החלק של היישוב אני בוודאי מקיים. לכן לעת עתה אנחנו מבינים שישיבה ויישוב הם חלקים של המצווה, והם יכולים להתקיים על ידי היחיד. מוסיף הרמב"ן, אבל מצוות יישוב ארץ ישראל בשלמות היא כוללת כיבוש, היא כוללת שלטון, היא כוללת ריבונות. החלק הזה של המצווה הוא לא יכול להתקיים על ידי היחיד. רק הציבור כולו יכול וצריך לכבוש את ארץ ישראל ולהקים מדינה. יישוב, ישיבה, כיבוש. אז אנחנו שאלנו בתחילת השיעור, אז מה החידוש של יום עצמאות? תשובה, שאפשר לקיים מצוות יישוב ארץ ישראל בשלמות, גם ישיבה, גם יישוב וגם כיבוש. בלשון של הרמב"ן, שנצטווינו לרשת את הארץ, להפריח אותה לשממה, ולא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות. כלומר, לדאוג שיש שלטון יהודי בארץ ישראל. שאלנו גם בדברי הקדמה, האם יש קדושה ליום העצמאות? תשובה, ודאי. כי עכשיו אנחנו יכולים לקיים בשלמות את מצוות יישוב ארץ ישראל, ומכיוון שזאת מצווה אז יש בוודאי קדושה. נסכם את מה שראינו עד כה. בחלק הראשון של השיעור עסקנו בשאלה האם יש מצווה בזמן הזה לגור בארץ ישראל, ולעת עתה הבאנו שלושה מקורות: רמב"ם, שולחן ערוך, רמב"ן. ומכל המקורות האלה אנחנו מבינים שיש מצווה על כל יחיד לגור בארץ ישראל, ובנוסף לזה יש מצווה להקים מדינה. אזהרה חמורה, שלא תגידו שאני לא אמרתי. אז אם אתה פוגש יהודי שחי עדיין בחוץ לארץ, אולי אתה צריך לדקלם לו את כל המקורות שהבאנו בשיעור. אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. זכיתם להיוולד בארץ ישראל, תגידו תודה רבה לריבונו של עולם. וגם להורים, זכיתם להיוולד אחרי הקמתה של מדינת ישראל, תגידו תודה רבה גם להורים וגם לריבונו של עולם. אבל מי שנמצא בגולה, הוא נמצא בפלנטה אחרת, ולכן לא כל כך פשוט להוציא את הגלות מהראש של היהודים, וממילא לא כל כך פשוט להביא אותם לארץ. ליתר דיוק, זה לא חוכמה להביא יהודים לארץ ישראל, צריך לדאוג שהם יישארו בארץ, וכדי להישאר בארץ אתה צריך קליטה חברתית ואתה צריך משנה רוחנית, ובדרך כלל משרד הקליטה הוא מתקשה להציע לך גם קליטה חברתית וגם קליטה רוחנית. לכן לא כדאי לדבר לא יפה עם יהודים שבגולה. משל למה הדבר דומה? הוא חילוני או דתל"ש, ואתה רוצה לקרב אותו אל התורה, אל המצוות, אז אתה יכול לפעמים לא, 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 אבל גם אז אתה מתבקש להיות מודע שאתה עלול לשלם מחירים כבדים. סיימנו את החלק הראשון של השיעור. אנחנו עוברים לחלק השני של השיעור. מה החידוש של יום עצמאות? אז אנחנו הבאנו תשובה אחת. זכינו לקיים בשלמות את מצוות יישוב ארץ ישראל. לעת עתה אנחנו נרצה להביא תשובה נוספת. מצאנו בתנ"ך תופעה מופלאה. יש תקופה בעם ישראל שנקראת ימי שיבת ציון. ימי שיבת ציון זה בערך 100-150 שנה. כלומר, תקופה מאוד קצרה. ומה קורה? יש לנו בתנ"ך 7 ספרים שעוסקים בתקופה הזאת. בואו נספור אותם. חגי, זכריה, מלאכי, אסתר, דניאל, עזרא, נחמיה. כלומר, כדאי לשים לב שבשביל פרק זמן מאוד קצר יש לנו 7 ספרים. אז אנחנו נרצה לשאול למה זה? למה בשביל פרק כל כך קטן יש לנו כל כך הרבה ספרים בתנ"ך המבקשים מאיתנו להתבונן? כדי לענות על השאלה הזאת, אנחנו רוצים עכשיו להיעזר מדף המקורות. יש לנו 2 דפים, אנחנו לוקחים את הדף לפה שכתוב מספר 1 לתחיית הקודש. מאמרי ראייה, חלק ב' לתחיית הקודש. אני משער שאולי לא כולם קיבלו דפים, אז אפשר להעביר, כי אני חושב שיש מספיק לכולם. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כשם, התחלתי לקרוא בפנים. כשם שאנחנו צריכים לחפש את צדדי הקדושה בכל המציאות כולה, כך אנו צריכים לחפש אותם בכל מאורעות החיים והעובדות כולם, ובמה שנוגע למאורעותיה של האומה בכל הזמנים, גם בעבר ובעתיד. וביותר חובתנו היא גדולה לחפש את צדדי הקודש שכל מאורעותינו השונים בהווה, בכל מה שמתרחש לנו בעולם. מספיק לנו, לא צריך לקרוא את הכל. נסביר את הפסקה. לקדוש ברוך הוא יש הרבה שמות, וכל שם בא לבטא מהות. אז אנחנו נרצה לשאול למה לפעמים הקדוש ברוך הוא נקרא אלוהים, אלוהים, אלוהים. למשל, חומש בראשית, פרק א' וב', בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אז למה הקדוש ברוך הוא מופיע דווקא דרך הכינוי אלוהים? תשובה, אמרו החכמים, אלוהים זה בגמטריה הטבע. זאת אומרת שכשהקדוש ברוך הוא לוקח אחריות על עולם הטבע, הוא נקרא אלוהים. במקום להגיד אלוהים, אומר הנפש החיים ועוד חכמים אחרים, בעל הכוחות כולם. לכן אלוהים זה בלשון רבים, בעל הכוחות כולם. בוא נעמיק טיפה. מה זאת אומרת הקדוש ברוך הוא לוקח אחריות על הטבע? אז אנחנו ניתן 4 פירושים. פירוש ראשון, כל הטבע היא מעידה על חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברא עולם הטבע מתוך חוכמתו. וזה לא משנה איפה אתה נוגע בטבע, חוכמתו של הקדוש ברוך הוא תמיד נמצאת, והאדם חמוש בשכל אנושי יכול וצריך לגלות את חוכמתו של הקדוש ברוך הוא שמסתתרת בתוך הטבע. הבחנה נוספת, בטבע אין רק חוכמה, יש גם חוקים, סדרים וחוקתיות. כלומר, אם אתה האדם תתבונן בטבע, אתה תוכל לגלות לא רק את חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, גם החוקים שעל ידם הקדוש ברוך הוא בורא ומנהל את הטבע. כדאי לשים לב שהחוקים הם יהיו עבור כולם אותם חוקים. מים מתחממים במערה, איפה? איפה לא? מתי? אתמול? היום? מחר? אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר. החוקים של הטבע הם אותם חוקים עבור כולם. אז הטבע זה גם חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, וזה גם סדרים, וזה גם חוקתיות. חוקתיות הכוונה שאפשר לצפות מראש, כי הדברים חוזרים על עצמם ומסודרים בצורה מופלאה. נקודה רביעית, אבל בטבע אין לאדם תפקיד. הקדוש ברוך הוא לא השאיר לאדם תפקיד. כאילו אומר הקדוש ברוך הוא, אני יכול לנהל את עולם הטבע בלעדיך, אני מסתדר יפה מאוד בלעדיך, לך תישן, זריחה עליי, עונות השנה עליי, קיץ חורף עליי. נקודה חמישית ואחרונה, אז אם הקדוש ברוך הוא לוקח אחריות על עולם הטבע, זה סימן שאין לנו הרבה מה לעשות. זה סימן שהעולם המוסרי והאמוני שלנו לא יתפתח דרך הפיתוח של הטבע. ולכן, למשל, בכרטיס ביקור של הקדוש ברוך הוא, סוגריים, במתן תורה, הקדוש ברוך הוא לא יגיד, אנוכי השם אלוקיך אשר ברא את העולם, כי אני לא צריך אותך, מסתדר יפה מאוד בלי. אבל כמו שהקדוש ברוך הוא נקרא אלוהים, הוא גם נקרא הוויה, כלומר עבר, הווה, עתיד. או במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא מתגלה במאורעות של האומה הישראלית בפרט, במאורעות של כל העולם כולו, ובמאורעות של האומה הישראלית בפרט. זאת אומרת שההיסטוריה האנושית וההיסטוריה האלוקית של עם ישראל הם גילוי שם השם בעולם. אל תראה בהיסטוריה האנושית רק רצף של החלטות אנושיות, אלא תבין שהקדוש ברוך הוא זה שמנהל את ההיסטוריה. נחזור אל הפסקה. כשם שאנחנו צריכים לחפש את צדדי הקדושה בכל המציאות כולה, כלומר בטבע, כך אנחנו צריכים לחפש אותם בכל מאורעות החיים, בעובדת כולם, ובמה שנוגע למאורעותיה של האומה, בכל הזמנים, גם בעבר וגם בהווה. כלומר, ההיסטוריה של עם ישראל זה גילוי שם השם בעולם. אבל מה זה קשור למה שדיברת על שיבת ציון ושיבת ספרים? לכאורה זה שני מחשבות שאין בהן קשר. מחשבה שלישית, בוא נגיד שכל השיבה ספרים האלה, נזכיר אותם שוב מהר, חגי זכריה ומלאכי, אסתר ודניאל, עזרא ונחמיה, בוא נגיד שהם לא היו נכנסים לתנך, הם לא היו חלק מספרי התנך, אז מה היינו חושבים? אז היינו חושבים שאם במצרים הייתה גאולה, אז זה סימן שכל פעם שתהיה גאולה היא תהיה חייבת להיות דומה לזו שהייתה במצרים. ומה היו המאפיינים של הגאולה במצרים? קודם כל, הם היו מאפיין ראשון, זה מהלך אלוקי גלוי, וחוץ מזה זה מהלך אלוקי גלוי ניסי שלא בדרך הטבע. כלומר, איך אנחנו יצאנו ממצרים? חיכינו לגואל, חיכינו לגואל, חיכינו למשה רבנו. כל עוד שמשה רבנו לא נמצא, אנחנו לא יוצאים ממצרים. וכשמשה רבנו מגיע, אז הוא מתחיל סדרה של 10 מכות, ובסוף המהלך אנחנו יוצאים ממצרים. אז אם כל הספרים שעוסקים בשיבת ציון לא היו כתובים בתנך, אז היינו חושבים שהגאולה היא חייבת להופיע כמו שהיה במצרים. ואז בא הקדוש ברוך הוא ומלמד אותנו שהגאולה יכולה להופיע גם באופנים שונים. למשל, איך התחיל שיבת ציון? מלך גוי, מלך גוי. ומה עשה המלך גוי? המלך גוי נתן רשות ליהודים לחזור הביתה. כלומר, איך יצאנו ממצרים? חיכינו למשה רבנו. ואיך יצאנו מבבל אחרי גלות של 70 שנה? קיבלנו אישור מאומות העולם, קיבלנו אישור של המעצמה שבאותם הימים קוראים לה פרס, כלומר כורש. נו, ומה אכפת לנו? מה זה כל כך חשוב שהצהרת כורש תהיה כתובה בתנ"ך? תשובה, הצהרת כורש זה עיקרון, ואם העיקרון הזה לא היה כתוב בתנ"ך, לא היית מבין את העיקרון. ומה העיקרון? שיש הרבה שליחים למקום, וכשהקדוש ברוך הוא מחליט להביא את הגאולה, הוא משתמש בכל מיני שליחים. אבל מה זה נוגע ליום עצמאות? אז עכשיו אנחנו מסבירים, מה לי כורש, מה לי בלפור, מה לי בלפור, מה לי בלפור, מה לי הרצל, מה לי הרצל, מה לי דוד בן גוריון, מה לי דוד בן גוריון, מה לי טראמפ. כלומר, בוא נשאל, למה צריך שהיהודים ישמעו הצהרה מנשיא ארצות הברית שאומר להם שירושלים היא בירת ירושלים, מדינת ישראל? תשובה ראשונה, כי לא בטוח שכל היהודים סגורים על זה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יש לו כל מיני שליחים, והשליחים יכולים להיות יהודים, הרצל, דוד בן גוריון, אבל השליחים האחרים הם גם יכולים להיות גויים. אז הצהרת כורש נכתבה בתנ"ך לא כדי ללמד אותנו שפעם הייתה הצהרת כורש, אלא כי הצהרת כורש זה עיקרון נצרי שיכול לחזור על עצמו בכל מיני אופנים. נגיד אותו דבר בשפה קצת בוטה, תגיד הרב מיכאל, מי הקים את המדינה? תלוי מי שואלים. אם אתה שואל את החבר'ה של הפלמ"ח וההגנה, אז הם יגידו, אנחנו, אנחנו, אנחנו. ומה עם ריבונו של עולם? הקמנו את המדינה יום שישי, הדתיים היו בדרך למקווה ובמקלחת. ריבונו של עולם זה לא הקטע שלנו. עכשיו אתה הולך לצד השני, קצת חריף. מי הקים את המדינה? אני לא יודע, אבל בטח לא אלוהים. זה כמעט על גבול דברי כפירה. מעשה שטן, מעשה שטן. ולא לימדו אותך בספר יוב שגם השטן הוא שליח של הקדוש ברוך הוא? זה לא במיקוד, אתה לא לומד יוב. ואם אתה שואל את טוביאנו, כלומר הרב קוק, כלומר חגי זה חגה ומלאכי, אסתר, דניאל, עזרא ונחמיה, מי הקים את המדינה? הקדוש ברוך הוא. דרך, על ידי, מתוך. כלומר, יש הרבה שליחים לקדוש ברוך הוא. ולכן ברור שביום עצמאות אנחנו מודים מאוד לכל המנהיגים שהעיזו להקים את המדינה. במיוחד שהיו ויכוחים סוערים, האם כן, האם לא, הדרג הצבאי התנגד כמעט עד הרגע האחרון. אבל אנחנו לא שוכחים שמי שעמד מאחורי הקלעים זה ריבונו של עולם, מלך מלכי המלכים. ולכן מאחורי הקמתה של מדינת ישראל אנחנו לא רואים רק מהלך אנושי, אלא אנחנו מבינים שיש כאן מהלך אלוקי. ואם תקשה, מאיפה הבאת את הפלפול הזה? מאיפה הקרצת אותו? תשובה, הצהרת כורש. הצהרת כורש. אותו דבר בשפה אחרת. הרבה מאוד אנשים מבולבלים. זה קורה הרבה, ובימות המשיח עוד יותר, כי המציאות היא כל כך מורכבת שזה מאוד קשה לו להתבלבל. מה ההבדל בממשלה ומדינה? ממשלה זה זמני, ממשלה זה חולף, ויכול להיות שהממשלה עושה לפעמים שטויות, ולפעמים היא עושה יותר משטויות. ביום עצמאות אנחנו לא עסוקים בממשלה, ממשלה זו, ממשלה זו, לא, אנחנו לא עסוקים בזה. אנחנו עסוקים במדינה. מדינה זה לא ממשלה. ואם למדת ספר אורות, אז אתה יודע שמדינת ישראל זה יסוד כיסא השם בעולם. זאת אומרת, כשהיינו בגלות, היינו תלושים. מה זאת אומרת תלושים? שלושה פירושים. פירוש ראשון, אנחנו חשופים לשנאה של אומות העולם, אז היחידים הם חיים בחרדת מוות כל הזמן. מה יש בכיס של היהודי כשהוא בגולה כל הזמן? דרכון בתוקף. ולמה יש לו דרכון בתוקף? כי הוא אף פעם לא יודע אם הוא יוכל להישאר באותה מדינה. אז היהודים שבגולה הם תמיד דאגו שיהיה להם דרכון בתוקף, כי אתה תלוש, אתה תלוש. פירוש שני, לא רק היחידים הם תלושים, אבל האומה היא בסכנת נפשות בגולה. יש ביטוי מאוד חריף של הגר"א. זה בנוי על הנבואה ביחזקאל. אומר הגר"א, הגלות זה בית קברות אחד גדול. פירוש ראשון, זה כמו מה שאמרתי, תלוש. פירוש שני, יותר עמוק. הקיום של האומה הוא מוטל בספק. לכן יחזקאל, תחיית המתים, זה היציאה של עם ישראל מהגולה. כי גולה זה בית הכנסת, בית קברות אחד גדול. פירוש שלישי, עוד יותר עמוק. עם ישראל בגולה, אין לו באמת אחיזה בעולם הזה. הוא תלוף. אין לו מדינה. אין לו ארץ. אין לו שפה. אין לו כיסא. אין לו כיסא איפה לשבת. יותר עמוק. לא עם ישראל אין לו כיסא. ריבונו של עולם אין לו כיסא. אבל על ידי הקמתה של מדינת ישראל, יש סוף סוף לעם ישראל כיסא לשבת. יותר מזה, יש לריבונו של עולם כיסא. לכן יגיד הרב קוק בספר אורות, מדינת ישראל יסוד כיסא השם בעולם. במקום להגיד כיסא, תגיד מלכות. זה אותו דבר, זה אותו דבר. תסתכלו במורה נבוכים, בחלק הראשון, ערך כיסא. כיסא זה לשון תנכי, זה משל למלכות. מלכות ישראל, מלכות, זה לא מצולם לפניכם. מלכות השם, מלכות ישראל, אותו דבר, אותו דבר. לכן, עלינו לדעת ולזכור שביום עצמאות הקדוש ברוך הוא זה שהקים את המדינה. על יד המאמר לתחיית הקודש יש ממול אגרות הראייה. אני לא אקרא בפנים כי זה ארוך, אני ממליץ לכם שינבט, שיעורי בית אחרי השיעור. אני אסכם בקצרה. למה? הרב קוק לא כותב את זה ככה, אבל אני מסביר את דברי הרב קוק. למה התורה מופיעה לפנינו בצורה של סיפור אחד גדול? ולמה התורה, או הסיפור, הוא מורכב מפסוקים? והפסוקים הם מורכבים ממילים, והמילים הם מורכבים מאותיות. תשובה, אומר הרב קוק, התורה היא ספר כי המציאות היא ספר. מציאות זה ספר השם בעולם. וכמו שבתורה צריך לצרף את האותיות למילים, ואת המילים לפסוקים, ואת הפסוקים למשפטים ולמשפטים לסיפור, גם המאורעות של עם ישראל הם בחינת אותיות ומילים. ומה התפקיד של תלמידי חכמים? ללמד אותך לקרוא את המציאות בצורה נכונה, לראות את יד השם שמתגלה בתוך ההיסטוריה האנושית ובתוך ההיסטוריה של עם ישראל בפרט. לכן לא קשה להבין, הבאתי לכם צילום של דברי הרב ציודה, גם זה תוכלו להשלים לבד. יד השם בהיסטוריה, זה התפקיד של תלמידי חכמים, ללמד אותנו לקרוא נכון את המאורעות של ההיסטוריה של עם ישראל, כי ההיסטוריה של עם ישראל זה גילוי שם השם בעולם. לפי זה אפשר להפוך את הדף. דברי הרב ציודה בעקבות יום עצמאות. מלכות שמיים מתגלית במלכות ישראל. מדברים על התחלתה דגאולה, לדעתי זה כבר אמצע הגאולה. ההתחלה כבר הייתה לפני מאות שנים. אנו כבר נמצאים בטרקלין, ולא בפרוסדור. ברשימת העולים לארץ ישראל בימי עזרא ונחמיה כתוב שכמה משוררים ומשוררות עלו לארץ. לא ביחד, זה הדרת נשים, זה מאורני. כמו בין ים סוף, אני, סניף נפחד, סניף נפחד. ורש"י אומר, כדי להרבות שמחה בישראל, גם כאן צריך להרבות בשמחה בחג העצמאות, בשמחה על גילוי השכינה ושיבת ציון, בשמחה על מלכות ישראל הנבנית מחדש. אנחנו בכוונה קופצים לשורות שלמטה. שמחה זה נקודה ראשונה. אם אתה מבין שזו מצווה, אז יש קדושה. אם אתה מבין שיש קדושה, אז יש שמחה. זה הנקודה הראשונה שדיברנו. קופצים למטה. צריך לדעת שמלכות שמיים מתגלית במלכות זו, אפילו מלכות בן גוריון. כלומר, שליח אלוהי של תחיית האומה. אבל עכשיו, בשביל סוף השיעור, אני רוצה לגעת בסוגיה עדינה ומוחכבת. השאלה הייתה, השאלה השלישית ששאלנו הייתה, אבל היום, אחרי 70 שנה, איפה אנחנו נמצאים בתוך תהליך הגאולה? השאלה הראשונה הייתה, אם יש מצווה לגור בארץ ישראל, זה אנחנו הבנו. השאלה השנייה היה, מה היה ערך הקודש של יום עצמאות? גם זה הבנו. סוגריים, אני מקווה שהסברתי נכון. שאלה שלישית, איפה אנחנו בתהליך הגאולה? אז בשביל זה צריך לחזור אל השורות האמצעיות של הרב ציודה. כשיודעים שזוהי מצווה, אז יודעים את הקדושה של צה"ל, ושאין לתת לחג הזה צורה חילונית אלא צורה של קודש. כאן הרב ציודה מבקש להאיר את עינינו בנקודה מאוד עדינה שדורשת העמקה. תגיד הרב מיכאל, פטישים וספרי לא בבית ספרנו, זה כמעט על גבול חילול הקודש. אם אתה מבין את הערך הקדושתי של היום הזה, אז ברור שאתה לא מחלה לא את כספך ולא את זמנך באבלים. אז מה אתה מציע במקום? סעודת מצווה, דברי תורה, הלל, ברכה עם ברכה, שהדתיים יתווכחו ביניהם, תגיד הלל, ואחר כך בוודאי טיול בארצנו הקדושה, וחוץ מזה העמקה בכל המאורעות שהיו לעם ישראל באותם הימים ובכל הניסים והנפלאות. 40 שקל דברי שיר, חגי בן ארצי, הספר על הספרון על מגילת העצמאות, זה חשוב מאוד. כי הבעיה של היהודים זה שהם לא מכירים את ההיסטוריה שלהם. אז מזל שיש יהודים יקרים, סגנון חגי בן ארצי וכו', שעמלים. אין לי זכויות שמועות, אין לי זכויות שמועות. אבל הצורה החילונית שהרב ציודה מאיר כאן, אני חושב שהיא יכולה להיות פתח להעמקה בנושא עוד יותר עמוק. אז בשביל זה צריך לקחת את הדף השני בכותרת חומר ורוח. ואנחנו ברשותכם נתחיל בעמוד 3 למטה. מאיפה יודעים שהרב קוק היה גאון עולם? מה, אתה צריך עדיין הוכחות? לא, אבל הפסקה הזאת היא נכתבה לפני 100 שנה, ונראה לי שהיא בדיוק מתאימה למה שקורה היום. הוא היה גאון או חכם? מי אומר שזה סותר? איזה הוא חכם? הרואה את הנולד, אז הוא רואה בעיני רוחו. אז הגאון הוא חכם מאוד. חכם עדיף מנביא. למה? כי נביא הוא יודע מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, ומה שהקדוש ברוך הוא לא אומר לו הוא לא יכול לדעת. אבל החכם הוא רואה את הנולד, כלומר הוא קורא את המציאות והוא מבין את כל הנגזרות. איך אומרים את זה בלשון של החכמים? בינה יתרה ניתנה לאישה, דבר מתוך דבר. אז כשאתה רואה את המציאות, אז אתה מבין לאן המציאות הולכת. אם אתה חכם, אם אתה לא חכם, אז אתה לא מבין. הדברים קצת חריפים ובוטים, נשתדל להבין אותם מה שאנחנו מבינים. הלאומיות החילונית יכולה להזדהם בזוהמה רבה שתרתיה הרבה רוחות רעים גנוזים, אבל לא מעדוף אותה מתוך נשמת הרוח נצליח, כי אם בהשתדלות נמרצה להביאה אל מקורה העליון, לחברה עם הקודש המקורי שממנו היא נובעת. מכיוון שיש הרבה שליחים לקדוש ברוך הוא, כמו שהסברנו בחלק השני, לא בטוח שהשליחים מדברים תמיד מתוך שם השם. הקדוש ברוך הוא רוכב עליהם, הקדוש ברוך הוא משתמש בהם, אבל לא בטוח שהם מבינים שהם שליחים של ההשגחה האלוהית. איך אומרים את זה בלשון של תנ"ך? המשיח רוכב על החמור. הפירוש המקובל, שהוא ודאי נכון, חמור הכוונה חומריות, הבניין החומרי הוא יהיה השלב הראשון של הופעת המשיח, זה ודאי נכון. אבל עכשיו אני רוצה להביא לפניכם פירוש אחר שהוא מתאים לשיעור. חמור הכוונה השליחים שדרכם הקדוש ברוך הוא מביא את הגאולה, והקדוש ברוך הוא דרך המשיח הוא רוכב. כי החמור הוא לא קובע את הכיוון ואת המסלול, מי שקובע את הכיוון ואת המסלול זה הרוכב. הרוכב זה המשיח, הרוכב זה ריבונו של עולם. אז עכשיו אנחנו נוגעים בסוגיה מאוד לא פשוטה. מכיוון שהשליחים של הקדוש ברוך הוא לא תמיד שם השם שגור בפיהם, אז הם עלולים לעשות דברים לא נכונים. נכון, אומר הרב קוק, הלאומיות החילונית יכולה להזדהם, זה לא חייב, אבל זה יכול להיות, יש לזה סבירות גבוהה. ולמה? בגלל שם השם לא שגור בפיה, הם חוזרים לארץ ישראל, מקלט בטוח וכו, אבל הם לא חוזרים כי הקדוש ברוך הוא ביקש. אז הלאומיות החילונית יכולה להזדהם בזוהמה רבה. נראה לי שאחרי 70 שנה ששומעים את מהדורת חדשות, זה לא משנה היום, אתמול, לפני חודש או בעוד חודשיים. אפשר דרך החדשות להבין טוב מאוד למה הרב קוק מתכוון. מעמדה של הרבנות הראשית, הדתה, ננה ננה, דתיים בצבא, ננה ננה, לא חסר, לא חסר. רוחות רעים, רוחות רעים. ואם תשאל מאיפה זה בא, כי לא יונקים מתוך תורה ומקורות, אלא יונקים מתוך מקורות תרבותיים כלליים. טקס ביום עצמאות בשביל שני צדדי הגדר, עזה והצד השני של היהודים, ביחד, ביחד, איך אתה משווה? אז עכשיו תשאל שאלה עוד יותר כבדה. זה שהלאומיות החילונית יכולה להזדהם, זה אנחנו מבינים. אבל עכשיו שאלה כבדה, מה אתה מציע? מה השיטה החינוכית רוחנית? אומר הרב קוק, אבל לא בהדוף אותה מתוך נשמת הדור נצליח, כי אם בהשתדלות נמרצה להביא אל מקורה העליון. כלומר, מי היה אחד מן המנהיגים של שיבת ציון? עזרא. שאלה ב', שעזרא הגיע לארץ ישראל, כל החבר'ה היו דתל"שים, דתיים, או אפילו פחות מזה. תביא הוכחה, עזרא פרק ט', הם היו נשואים עם גויות. לפעמים הדתיים מאבדים פרופורציות, דתל"שים זה מאוד כואב. כן, אבל אל תתבלבל, הוא עדיין נשוי עם אישה יהודייה. כי היהודים שבגולה והיהודים של הגולה שהגיעו בתקופת עזרא, הם לא היו דתיים, הם לא היו דתל"שים, הם היו נשואים עם גויות. ועכשיו תישאל שאלה חינוכית. תגיד, אדוני עזרא, אתה עולה לארץ ומצטרף אל כל הפושטקים, או שאתה נשאר בבבל? אז עזרא מלמד אותנו שיטה חינוכית, אמונית, שצריך להשתדל בהשתדלות נמרצת להביא אל מקורה העליון. הוא לא פרש, הוא לא נשאר מן הצד, הוא עבד מאוד קשה כדי להפיח קדושה, גם אם היו תקלות חמורות ביותר. הוא בוודאי לא הקים מדינה חלופית. מדינת יהודה, אנחנו נקים מדינת יהודה. ימשנון על כל הראש. אתה פורש מעם ישראל? נשאר לי 3 דקות. איזה מזל. מכיוון שאין על הקדוש ברוך הוא כידוע, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא שילב את הגאולה הראשונה עם הגאולה האחרונה. במהלך כל השיעור השתדלתי להראות לכם את ההבדלים שיש בין הגאולה הראשונה, פסח, והגאולה האחרונה. זה טבעי אנושי, זה אלוקי ניסי. אבל עכשיו אני רוצה להראות לכם שיש פה מהלך אחד גדול. ומה עושה הקדוש ברוך הוא? בין פסח לשבועות הוא משלב יום עצמאות ויום ירושלים. ממש אין על הקדוש ברוך הוא. איך דאגת לעשות כזה דבר מושלם. הגאולה הראשונה והגאולה האחרונה שזורים במהלך אחד גדול. תסביר למה. טוב, אני לא פחשן של אלוהים, אבל אשתף אתכם באירורי ליבי. פירוש ראשון, יציאת מצרים, אמצעי או מטרה? ברור אמצעי. אז מה המטרה? לקבל את התורה. יום עצמאות, אמצעי או מטרה? ברור אמצעי. מה המטרה? יום ירושלים, בית מקדש וכו. כלומר, כמו שבגאולה הראשונה יש שני שלבים, אחד בא לבטא את האמצעי, אחד בא לבטא את המטרה, כך בדיוק בגאולה האחרונה, יום עצמאות, יום ירושלים. פירוש שני, לדעתי יותר עמוק. במקום להגיד פסח ויום עצמאות, תגיד חיבור אל האומה, חיבור אל האומה. ובמקום להגיד שבועות ויום ירושלים, תגיד חיבור אל התורה, חיבור אל הקודש. ועכשיו נסיים את השיעור עם שאלה מופלאה. תגיד הרב מיכאל, בין פסח לשבועות יש ספירת העומר. כן, הרמב"ן בפירושו על התורה, חול המועד אחד גדול. כן, ברור, כי זה מהלך אחד גדול. אז עכשיו נשאל שאלה. בספירת העומר, מה העיקר, מה התכלית? או ליתר דיוק, כשאנחנו נספור, מה אנחנו צריכים לספור? את הימים שהיו או את הימים שיהיו? מה הכי חשוב? שבועות, שבועות, שבועות? ואז אנחנו נספור כמה ימים נשאר לנו עד שבועות? או פסח, עם ישראל וכל יום? ומכיוון שאין על החכמים, החכמים יודעים שהתורה וישראל חייבים ללכת ביחד. ויותר מזה, אתה לא תוכל להגיע לתורה שלא מתוך חיבור לעם ישראל, כי יש קודם כל פסח ואחר כך שבועות. ולכן בספירת העומר אתה לא תשים שבועות במרכז, אתה תשים פסח במרכז. כי אם אתה רוצה להגיע לתורה, אתה חייב להישאר מחובר אל פסח, ואם אתה רוצה להגיע אל התורה, אתה חייב להישאר מחובר אל עם ישראל. ואם כדי להתחבר אל התורה אתה מתנתק מעם ישראל, אז אנחנו נגיד לך טעות חמורה בידך. טעות חמורה בידך. זה כאילו אתה תגיד, אני אזרח הסופר, מכיוון שהעולים החדשים הם לא כאלה דוסים בלשון המתה, אנחנו נגיד הם כאלה פושטקים, אז אני נשאר בגולה ואני ממשיך ללמוד תורה, אני לא עולה לארץ ישראל ומתחבר אל הפושטקים האלה. יוצא שהקדוש ברוך הוא בימים האלה מבקש לחבר את עם ישראל והתורה, ואתה מתבקש להבין שיש כאן הדדיות. ברור שישראל בשביל התורה, אתם לא צריכים אותי בשביל זה, זה מובן. אבל אולי אני אתחום את חלקי שהתורה היא בשביל ישראל, כי מחשבתם של ישראל היא קדמה לכל. האמת היא שזה מדרש מפורש, ונסיים בזה. תנא דבי אליהו, פרק י"ד, לא מצולם לפניכם. פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגשתי את אליהו. הרב יהושע שפירא מסביר, מהלך בדרך, כלומר הייתי הוגה במשנת הגאולה. ליבי נוטה להבין כמו הרב יהושע. לא חייבים להסביר, אבל אפשר להסביר כפשוטו. כלומר הייתי מהלך בדרך ופגשתי את אליהו הנביא. אפשר. אין איסור. אתה גם יכול להגיד, הייתי מהלך בדרך, כלומר הייתי עוסק בסוגיית הגאולה, והגעתי לסוגיה שנקראת אליהו הנביא. ואז שואל היהודי את אליהו הנביא, יש לי שתי אהבות, ואינני יודע איזו מהם קודם. ישראל או התורה? ומה עונה אליהו הנביא? העולם אומר, העולם אומר, זאת אומרת, זאת המחשבה המקובלת, הנפוצה, הפשוטה, שלא צריך הרבה להתקשות כדי להבין אותה. העולם אומר, ישראל בשביל התורה. נו, ברור, ברור, ברור. ישראל בשביל התורה. כלומר, ברור, פסח בשביל שבועות. ואליהו הנביא מוסיף, ואני אומר, התורה בשביל ישראל. כלומר, אם לא היה פסח, אז גם לא היה שבועות. ואם החיבור שלך אל התורה גורם לך שאתה מתנתק מן האומה, אז זה סימן שלא הבנת שום דבר. הלאומיות החילונית יכולה להזדהם בזוהמה רבה, שתרתע הרבה רוחות רעים גנוזים, אבל לא בהדוף אותה מתוך נשמת הדור נצליח, כי אם בהשתדלות נמרצה להביאה אל מקורה העליון, לחברה עם הקודש המקורי שממנה היא נובעת. שנזכה להיות שותפים לבניין עם ישראל בארץ ישראל בדור של גאולה. עצמאות שמח.